שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ע"ח במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בעזרת השם את פרק אותו ואת בנו. היום נלמד דף וחצי, כלומר עד השורה הראשונה בע"ט עמוד ב', וממילא השיעור יהיה ארוך 18 דקות. פרק אותו ואת בנו, שאגב הוא פרק מאוד קצר, עושה כולו בנושא של איסור אותו ואת בנו. האיסור כתוב בויקרא כ"ב, ושור עושה אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד. כלומר, אסור לשחוט את האמא ואת הבן באותו יום, לא משנה מי היה קודם, זה הנושא של הפרק. והיום נחלק את הלימוד לגבי זה לשלושה חלקים. בחלק הראשון נראה את המשנה, בחלק השני נראה מקור לזה שהאיסור נוהג גם בקודשים, ובחלק השלישי נראה מחלוקת האם האיסור נוהג גם באבא או רק באמא. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, נראה את המשנה, ונחלק את המשנה לשני שלבים. בשלב הראשון, המשנה מלמדת שמדובר באיסור רחב, כלומר, הוא שייך גם בחוץ לארץ, גם כשאין בית מקדש, גם בחולין וגם בקודשים. זה השלב הראשון. בשלב השני, המשנה מדגימה את מה שאמרנו עכשיו, שזה שייך גם בחולין וגם בקודשים, על ידי 12 דוגמאות. למה 12 דוגמאות? כי המשנה מדברת על זה שהוא שחט שתי בהמות ביום אחד, ועל כל בהמה אפשר לשאול שתי שאלות. שאלה אחת, האם מחולין או קודשים, ושאלה שנייה, איפה היא נשחטה, בתוך המקדש או מחוץ למקדש. ממילא, כיוון שיש ארבע אפשרויות לכל בהמה, חולין בפנים, חולין בחוץ, קודשים בפנים וקודשים בחוץ, וכיוון שיש שתי בהמות, סך הכל אפשר לדבר על 4 כפול 4 מקרים, כלומר 16 מקרים. בכל זאת, המשנה לא מדברת על כל ה-16, אלא רק על 12 מתוכם. אז נעבור מהר על כל המקרים בלי לומר את הדין. 4 המקרים הראשונים זה ששתי הבהמות הם אותו דבר, כלומר שניהם בחוץ ושניהם חולין, שניהם בחוץ ושניהם קודשים, שניהם בפנים ושניהם חולין, שניהם בפנים ושניהם קודשים, אלה 4 המקרים הראשונים. 4 המקרים הבאים זה שהם אותו דבר מבחינת חוץ ופנים, אבל הם שונים מבחינת חולין וקודשים, כלומר שניהם בחוץ והראשון חולין והשני קודשים ולהפך, ואותו דבר לגבי שניהם בפנים, אלה 4 המקרים האמצעיים. ו4 המקרים האחרונים זה שהם אותו דבר מבחינת חולין וקודשים, והם שונים מבחינת חוץ ופנים, כלומר שניהם חולין, ראשון בחוץ, שני בפנים, אותו דבר לגבי קודשים, ואז עוד פעם שניהם חולין והראשון בפנים והשני בחוץ, ואותו דבר לגבי קודשים. אלה 4 המקרים האחרונים, וכאמור המשנה רק הזכירה 12 מקרים ולא 16, כי 4 המקרים שהיא לא הזכירה זה שהם שונים בשני הדברים, כלומר שאחד חולין ואחד קודשים, ואחד בחוץ ואחד בפנים, אבל כמו שעוד רגע נראה, זה לא נורא שהמשנה לא הזכירה, נוכל להבין את זה מתוך העקרונות של המשנה. אז כאמור, אלה 12 המקרים, ועל כל אחד מהמקרים, המשנה אומרת לנו שני דברים. דבר אחד, האם מי ששחט פטור או שהוא חייב, ואם הוא חייב, מה הוא חייב? דבר שני, האם הבהמה כשרה או פסולה? עכשיו כאן מקוצר הזמן וגם כיוון שהכל נובע מאותו עיקרון, לא נעבור על כל 12 המקרים, אלא נאמר את העקרונות של המשנה, ואז ממילא הדינים עצמם יהיו ברורים. מי שרוצה פירוט, עשינו טבלה מפורטת באתר. אז נחלק את העקרונות של המשנה לשני סעיפים. סעיף אחד לגבי האיסור של אותו ואת בנו, וסעיף שני לגבי שחיטת קודשים בחוץ וחולין בפנים, ולגבי כל אחד מהסעיפים נצטרך להתייחס לשתי השאלות שהמשנה עונה עליהם, וזה האם השוחט פטור או חייב ובמה הוא חייב, והאם הבהמה כשרה או פסולה. אז הסעיף הראשון זה לגבי האיסור של אותו ואת בנו, ואומרת המשנה שמישהו עובר על זה חייב מלכות, ותמיד השני הוא זה שחייב. זה לגבי החיוב, ולגבי השאלה האם הבהמה פסולה, אז כאן יש חלוקה בין חולין לקודשין. בחולין הבהמה כשרה, בקודשין היא פסולה, כי כיוון שהוא לא אמור לשחוט אותה היום, זה נחשב שהיא מחוסרת זמן, כלומר זה לא הזמן שלה, וממילא היא פסולה. זה הסעיף הראשון לגבי אותו ואת בנו, והסעיף השני במשנה זה לגבי קודשים בחוץ וחולין בפנים. גם כאן נענה על שתי השאלות, כלומר האם הבהמה פסולה והאם יש חיוב. אז לגבי הפסול, בשני הכיוונים זה פסול, גם בחולין שנעשו בפנים, וברור שבקודשים שנעשו בחוץ יש פסול. לגבי החיוב, כאן זה תלוי, בחולין שנעשו בפנים אין שום חיוב, בקודשים שנעשו בחוץ יש חיוב קרת ומלכות לפי תוספות, אלא אם כן אותה בהמה שנשחטה בחוץ הייתה בהמה שלא ראויה להקרבה בפנים, כמו במקרה שלנו שהאימא שלה או שהבן שלה נשחט כבר באותו יום. במקרה כזה הבהמה השנייה תהיה פסולה, אבל לא יהיה חיוב. אלה העקרונות של המשנה, והמשנה מדגימה אותם על 12 המקרים של המשנה. כאן מקוצר הזמן ומזה שזה בנוי על אותם עקרונות, לא נעבור על כל 12 המקרים, אלא נביא דוגמה מכל רביעייה. אז הדוגמה הראשונה שנראה זה המקרה השני במשנה, וזה ששתי הבהמות קודשים ושתיהם נעשו בחוץ. אז מבחינת הפסול, כמובן ששתיהם פסולות, הראשונה רק בגלל שהיא קודשים בחוץ, השנייה גם בגלל שהיא קודשים בחוץ וגם בגלל שהיא נחשבת מחוסר זמן, כיוון שהיא לא ראויה להקרבה בגלל אותו ואת בנו. מבחינת החיוב, על הראשון יש קרת ומלכות דקות בגלל הקוטשים בחוץ, על השני אין קראת על הקוטשים בחוץ כי זה נחשב מחוסר זמן ולא ראוי להקרבה, אבל יש לו מלכות בגלל אותו ואת בנו. זאת הדוגמה השנייה במשנה. עכשיו נראה את הדוגמה השביעית במשנה, וזה שהראשון חולין והשני קוטשים ושניהם נעשו בפנים. כאן מבחינת הפסול שניהם פסולים, הראשון בגלל שזה חולין שנעשו בפנים, השני בגלל אותו ואת בנו, אז הוא נחשב מחוסר זמן. מבחינת החיוב, לראשון אין חיוב, כי כאמור לחולין שנעשו בפנים אין חיוב, לשני יש חיוב של מלכות בגלל אותו ואת בנו. זאת הדוגמה השביעית במשנה, והדוגמה האחרונה במשנה, שניהם קודשים, הראשון בפנים והשני בחוץ. מבחינת הפסול, הראשון קשר כי זה קודשים שנעשו בפנים, אז אין בזה שום בעיה. השני פסול משתי סיבות, גם כי זה קודשים שנעשו בחוץ, וגם כי הוא מחוסר זמן, אפילו אם היה נעשה בפנים, בגלל אותו ואת בנו. זה מבחינת הפסול. מבחינת החיוב, הראשון כמובן פטור, כי הכל בסדר, הוא עשה קודשים בפנים. השני, ששחט קודשים בחוץ, אין לו קראת על השחוטי חוץ, בגלל שהוא מחוסר זמן והוא לא ראוי, אבל יש לו מלכות על אותו ואת בנו. אז אלה שלוש דוגמאות, מתוך 12 הדוגמאות. אפשר לראות את שאר הדוגמאות, על פי אותם עקרונות. עד כאן החלק הראשון של השיעור, סיימנו את המשנה. את החלק השני של השיעור, שזה מתחילת הגמרא, נחלק לשני שלבים. בשלב הראשון נלמד מה המקור לזה שאותו ואת בנו נוהג גם בקודשים. בשלב השני נלמד מניין שזה נוהג גם בבהמה שהיא כלאיים. אז לגבי המקור לקודשים וחולין, הגמרא לומדת את זה מהיחס בין הפסוק שלנו של אותו ואת בנו לבין הפסוק הקודם שמדבר על קודשים. מצד אחד, עצם הסמיכות וגם וו החיבור בין הפסוקים יוצרת קשר ביניהם, וממילא הפסוק שלנו מדבר גם על קודשים. מצד שני, זה שהפסוק שלנו מתחיל במילה ושור, למרות שגם בפסוק הקודם מדובר על שור, זה אומר שהפסוק שלנו גם עומד בפני עצמו. ממילא הוא לא רק בקודשים אלא הוא גם בחולין. אז עוד פעם, החיבור בין הפסוקים אומר שהפסוק שלנו גם בקודשים, הניתוק בין הפסוקים אומר שהוא גם בחולין. עד כאן השלב הראשון לגבי המקור שזה בחולין וקודשים, ועכשיו השלב השני זה לגבי כלאיים. עוד מעט נראה למה זה קשור לשלב הקודם. מה השאלה לגבי כלאיים? אם יש לנו פרה וכבש שיש להם ילד משותף, אז הבן שלה הוא בהמת כלאיים, והשאלה היא האם גם בבהמת כלאיים יש את האיסור של אותו ואת בנו, או שמותר לשחוט אותו עם האמא שלו באותו יום. אז לגבי זה יש ברייתא מפורשת שאומרת שהאיסור כן חל גם על כלאיים, ועל זה מקשה הגמרא שתי שאלות. הראשונה זה ממה שאמרנו מקודם. אמרנו מקודם שיש הקש בין הפסוק של אותו ואת בנו לבין הפסוק הקודם שעוסק בקודשים. ממילא מקשה הגמרא, למה אנחנו לא אומרים שכמו שבקודשים אי אפשר להקריב כלאיים, גם הפסוק של אותו ואת בנו לא עוסק בכלאיים? זאת השאלה הראשונה. השאלה השנייה זה מכלל שרב למד שכל מקום בתורה שכתוב שה, הכוונה היא לשה שהוא לא כלאיים, והרי אצלנו כתוב ושור עושה, אז למה אצלנו זה כולל גם כלאיים? אלה שתי השאלות על הברייתא שאומרת שאותו ואת בנו זה גם בכלאיים, ועונה הגמרא, פשוט יש לזה לימוד מיוחד. לומדים את זה מהמילה ושור עושה, המילה או מיותרת, והיא באה לרבות גם כלאיים. אז זה המקור שהאיסור הוא גם בכלאיים, ועם זה באמת נשאר, אבל נקשה על זה קושייה ונתרץ שני תירוצים. הקושייה היא, למה אתה אומר שהמילה או היא מיותרת? הרי צריך אותה לפשט בשביל לחלק, כלומר ללמד שזה שור עושה, ולא שהוא צריך לשחוט את שניהם בשביל לעבור על האיסור. אז איך אתה אומר שהאו מיותר? על זה עונה הגמרא שתי תשובות, ועל כל תשובה יהיה לנו איזשהו דיון קצר. התשובה הראשונה היא זה שאני לא צריך את המילה או בשביל ללמד שזה או שור או שה, אני יכול ללמוד את זה משאר הפסוק איך. אז בהתחלה אומרת הגמרא שאני אלמד את זה מזה שכתוב אותו ואת בנו, בנו זה לשון יחיד, מה שמדובר פה רק על זוג אחד, כלומר אבא ובן, ולא שצריך גם שור וגם שה. אבל את זה דוחה הגמרא שזה לא מספיק, כי אני עדיין יכול להבין שמדובר שצריך גם שור וגם שה, וגם בן של אחד מהם. לכן משלימה הגמרא שאני אלמד את זה מזה שכתוב אותו ואת בנו, גם אותו וגם בנו זה לשון יחיד, מכאן שלא צריך גם שור וגם שה, אלא רק אחד מהם והבן שלו. אז זאת התשובה הראשונה, איך נלמד שזה או שור או שה, בלי להשתמש במילה או. הבעיה עם זה, זה שלפי חנניה, כמו שנראה בחלק השלישי של השיעור, המילה אותו כבר תפוסה למשהו אחר, ממילא הוא לא יכול ללמוד כך, לכן צריך להביא תשובה שנייה. התשובה השנייה, שמובאת ברבע העליון של עמוד ב', אומרת שבאמת לא צריך שום לימוד מיוחד בשביל לומר שזה או שור או שה, אלא פשוט זה הפשט, כלומר כל מקום שיש כמה דוגמאות, ברור לנו שזה או זה או זה, ולא שצריך את כולם. מי אומר את זה? אומר את זה רבי יונתן, הוא אמר את זה לגבי כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת, אביו ואמו קילל דמיו בו. גם על זה הברייתא שואלת מניין שהוא חייב גם אם הוא קילל רק או את אביו או את אמו. אז רבי יושעיה לומד את זה מהשינוי של הסדר, שבהתחלה אבא צמוד למילה כללה, ובהמשך האמא צמודה למילה כללה, זה מראה שאפשר או את האבא או את האמא. אבל רבי יונתן אומר שלא צריך לימוד, אלא זה הפשט, ברור שמדובר או באמא או באבא, ורק שכתוב את המילה יחדיו, אז אני מבין שצריך את שניהם. אז אלה היו שתי תשובות איך אפשר ללמוד שזה או שור או שה, בלי להשתמש במילה או, וכך המילה או פנויה לנו בשביל הרבות שהאיסור שייך גם בכליים. עד כאן חלק השני של השיעור, בחלק הזה הבאנו מקור שהאיסור הוא גם בקודשים, ואחר כך הבאנו מקור שהאיסור הוא גם בכליים. החלק השלישי של השיעור מתחיל באמצע עמוד ב', והנושא שלו זה אם האיסור הוא דווקא באמא ובן או בת, או גם באבא ובן או בת. עכשיו בסוגריים, למה החלק הזה מובא כאן? כי מקודם, החלק הקודם, אמרנו שלפי חנניה, המילה אותו, מהפסוק אותו ואת בנו, תפוסה כבר לאיזשהו לימוד, אז עכשיו נראה לאיזה לימוד זה תפוס. אז שוב, הנושא עכשיו זה אם האיסור של אותו ואת בנו נוהג גם בזכרים, כלומר גם ביחס לאבא. לגבי זה, הברייתא מביאה מחלוקת, רבנן אומרים שלא, חנניה אומר שכן. עוד פעם שנזכור, רבנן אומרים שלא, חנניה אומר שכן. זאת המחלוקת, ולגבי זה נראה שני דיונים. הדיון הראשון יהיה המקור למחלוקת, והדיון השני יהיה דעת שמואל שירחיב קצת את העיקרון של המחלוקת. אז נתחיל במקור, ונתחיל עם רבנן שאומרים שזה לא כולל את האבא. בדעת רבנן הגמרא מביאה שני מקורות, כשהראשון מתפצל לשני שלבים. המקור הראשון, שזה דווקא האמא, זה מבניין אב משילוח הקן. כלומר, גם בשילוח הקן וגם פה באותו ואת בנו, יש לנו מצווה שקשורה להורה וילד, אז ממילא נלמד בניין אב שכמו שבשילוח הקן זה דווקא האמא, גם באותו ואת בנו זה דווקא האמא. זה השלב הראשון, שזה בניין אב, אבל דוחה הגמרא שלבניין אב הזה יש פירחה. למה? כי באותו ואת בנו יש חומרה מיוחדת שאין בשילוח הקן. ממילא יכול להיות שבאותו ואת בנו גם מחמירים שזה לא רק באמא אלא גם באבא. מה החומרה שיש באותו ואת בנו? שבשילוח הקן זה דווקא בקן שלא מזומנת לו, כלומר שהוא מצא אותה ככה ביער לבד, לעומת זאת אותו ואת בנו זה גם בבהמות ששייכים לו. ממילא בניין אב פשוט משילוח הקן אי אפשר לעשות, לכן הגמרא מתקנת את זה קצת, והיא מוסיפה לזה את הלימוד מהמילה אותו. היא מוסיפה לזה את הלימוד מהמילה אותו, כיוון שהמילה אותו זה לשון יחיד, אז זה אומר שזה או אמא או אבא, לא שניהם. וכיוון שברור לנו שזה או זה או זה, ורק צריך להחליט האם זה האמא או אבא, אז את זה כבר כן אפשר ללמוד משילוח הקן, שזה דווקא האמא. עד כאן המקור הראשון משילוח הקן, אבל גם את זה הברייתא רומזת שאפשר לדחות. היא לא אומרת את התחייה עצמה, אבל הגמרא מסבירה שהתחייה היא שהמילה אותו זה לשון זכר, אז אם כבר אתה בוחר, תבחר את האבא ולא את האמא. לכן הברייתא באמת עוזבת את המקור הראשון ומביאה מקור שני. המקור השני זה מאותו ואת בנו. המילה בנו מלמדת שזה ההורה שהבן כרוך אחריו, והבן כרוך אחרי אמו, הוא לא כרוך אחרי אביו. אז עד כאן המקורות של רבנן, זה שזה לא כולל את האבא. ניסינו בהתחלה בניין אב שילוח כן, אבל דחינו. ניסינו להוסיף לזה את המילה אותו, אבל גם את זה דחינו כי זה לשון זכר. לכן בסוף אמרנו שזה מהמילה בנו, שהבן כרוך אחרי אמו. חנניה לעומת זאת אומר שזה כולל גם את האמא וגם את האבא, ומאיפה הוא לומד את זה? אז את האמא הוא לומד, כמו שגם רבנן למדו, מהמילה בנו, שהבן כרוך אחרי אמו, ואת האבא הוא לומד מהתחייה שקשנו מקודם על רבנן, שהמילה אותו זה לשון זכר, ממילא זה כולל גם את האבא. עד כאן הדיון הראשון על המחלוקת, ראינו את המקורות של שני הצדדים, ונזכיר שהבאנו את זה בגלל שמקודם אמרנו שלפי חנניה המילה אותו תפוסה, ובאמת עכשיו ראינו שהיא תפוסה. לעומת זאת, לפי רבנן היא תפוסה רק במקור הראשון, אבל את זה דחינו, וממילא לפי המקור השני היא באמת לא תפוסה. בכל אופן, זה הדיון הראשון על המחלוקת בין רבנן לבין חנניה. הדיון השני על המחלוקת שמתחיל בשורה השלישית בעין תת עמוד א' זה בדעת שמואל. לגבי זה, קודם כל הגמרא מתחילה בזה ששמואל פוסק כמו חנניה, כלומר שהאיסור כולל גם את האבא. עכשיו לזה צריך להוסיף הערה של הרמב"ן, שבאמת המחלוקת הזאת בין רבנן לבין חנניה מתרחבת מעבר לנושא הפרטי שלנו של אותו ואת בנו, והיא באמת מחלוקת כללית יותר, האם בכלל בבעלי חיים יש משמעות לאבא. לפי רבנן אין, לפי חנניה יש. ממילא לפי זה, כששמואל בא ואומר שביחס לאותו ואת בנו הלכה כחנניה, כלומר שזה גם האמא וגם האבא, בזה הוא בעצם אומר אמירה כללית יותר שבבעלי חיים יש משמעות לאבא, וממילא אומרת הגמרא שאפשר להשוות את זה עם מה ששמואל אמר בתחום אחר לגמרי, וזה התחום של כלאיים, שגם שם שמואל אומר שיש משמעות לאבא. מה מדובר שם? מדובר בזוגות מעורבים של סוסים וחמורים שילדו ילדים, והשאלה היא האם אפשר לשדך בין הילדים שלהם. אז אם בשני הזוגות של ההורים הנקבה היא אותו דבר והזכר אותו דבר, כלומר או ששתי הנקבות סוסות או ששתי הנקבות חמורים, אז ברור שהצאצאים מותרים, כי שניהם אותו דבר, כי לשניהם יש אותם סוג של הורים. זה בשלב הזה ברור. השאלה היא מה קורה כשזה הפוך, כלומר שזוג אחד למשל זה סוסה עם חמור, וזוג שני זה חמורה עם סוס. האם אפשר לשדך בין הצאצאים של שני הזוגות? אז אומר שמואל שזה מחלוקת. רב יהודה אומר שאסור, כי הוא הולך לפי האמא, וממילא ילד אחד שאמא שלו יסוסה, אז גם הוא, והשני שאמא שלו חמורה, אז גם הוא, וממילא אי אפשר חתן ביניהם. לעומת זאת רבנן, שזה בעצם חנניה לפי שמואל, אומרים שמותר. למה? כי לפי חנניה הולכים גם לפי האמא וגם לפי האבא, וממילא, כיוון שלכל ילד יש הורה אחד סוס והורה אחד חמור, אז לא אכפת לי מי הזכר ומי הנקבה. בכל מקרה, שני הילדים הם בדיוק אותו דבר ומותרים ביחד. עכשיו, כיוון ששמואל קרא לדעה הזאת של חנניה דעת רבנן, זה מראה שהוא פוסק כמותו, אז הנה עוד מקרה שבו שמואל פוסק כמו חנניה, שגם בבעלי חיים אכפת לי לא רק מהאימא, אלא גם מהאבא. עכשיו, זה דעת חנניה שם, ובשביל זה הבאנו את המחלוקת, אבל אם כבר הבאנו, אז גם נברר דעת רב יהודה, וזה ייקח אותנו עד סיום העמוד, ובזה נסיים. כאמור, אמרנו הרגע שלפי רב יהודה שם אסור לשדך ביניהם, כי לאחד האמא היא הסוסה, ולשני האמא היא החמורה, והוא הולך לפי האמא. אבל עכשיו מבררת הגמרא, האם כשהוא אומר שהולך לפי האמא, זה בתורת ודאי, כלומר, ברור לו שהולכים רק לפי האמא, או שבאמת גם הוא מסתפק, ולכן כאן הוא אוסר, כי אולי הולכים רק לפי האמא, אבל גם הוא מודה שאולי הולכים גם לפי האמא וגם לפי האבא. מה הנפקמינה? הנפקמינה תהיה האם אפשר לקחת למשל את הילד של הסוסה והחמור ולשדך אותו עם סוסה ודאי. אם אתה אומר שהוא הולך רק לפי האמא, אז מותר, כי הילד הזה הוא סוס גמור, כי אמא שלו סוסה. אבל אם אתה אומר שגם הוא מסתפק ואולי הוא הולך גם לפי האמא וגם לפי האבא, אז אסור, כי הילד הזה הוא בן של סוסה וחמור, והוא לא יכול להתחתן עם סוסה גמורה. זאת השאלה בדעת רב יהודה, ועכשיו נביא שלוש ראיות מה הוא סובר באותה נפקמינה. אם נראה שהוא סובר שמותר, זה אומר שהוא הולך רק לפי האמא. אם נראה שהוא אומר שאסור, זה אומר שהוא מסתפק, האם הולכים רק לפי האמא או שגם וגם. הראיה הראשונה היא מההתחלה של אותה משנה בכליים, שאמרנו ששם רב יהודה אמר שברור שאם לשני הילדים האמא היא הסוסה, אז מותר לשדך ביניהם גם אם האבא הוא חמור. עכשיו אומרת הגמרא, אם מדובר שבשניהם האמא סוסה ואבא חמור, לכאורה זה פשיטה, למה רב יהודה בכלל צריך לומר את זה? אלא בשביל שיהיה פה איזשהו חידוש, נאמר שעל מה הוא מדבר? שהוא מדבר לנפקמינה שלנו, כלומר שילד אחד באמת אמא שלו סוסה ואבא שלו חמור, אבל הילדה השנייה היא סוסה גמורה, ומה אנחנו רואים? שרב יהודה אומר שמותר לשדך ביניהם, אז הנה ראיה שהוא הולך רק לפי האמא ולא לא מעניין אותו אבא בתורת ודאי. זאת הראיה הראשונה, אבל דוחה הגמרא שזה לא הכרחי, אלא אפשר להשאיר את המשנה לפי הפשט, שבאמת בשני הילדים, האמא סוסה ואבא חמור, וזה מה שרב יהודה אמר שמותר לשדך, ומה שאמרנו שלכאורה זה פשיטה, באמת זה לא כזה פשיטה. למה? כי אמנם שני ילדים הם זהים בזה שהאמא סוסה ואבא חמור, אבל סוף סוף כשאני משדך ביניהם, אז יוצא שאני משדך בין סוס של צד אחד לחמור של הצד השני, וזה אסור לכאורה. לכן צריך לחדש רב יהודה שכשמשדכים בין הילדים, אנחנו לא מסתכלים על ההורים שכאילו אני משדך גם ביניהם, אלא אנחנו מסתכלים רק על הילדים, ואם הילדים הם זהים כי יש להם את אותם סוג של הורים, אז זה מותר. אז את הראיה הראשונה בדעת רב יהודה, אם הוא חושש גם לאבא או לא, דחינו, ועכשיו נראה את הראיה השנייה והשלישית, שמשם נוכיח שהוא כן חושש. שתי הראיות, אחת מברייתא של רב יהודה ואחת מדברי רב הונא, מזכירים בפירוש את הנפקמינה שלנו ואומרים שאסור לפי רב יהודה. כלומר, אסור לקחת ילד של סוסה וסוס ולחתן אותו עם סוסה גמורה, אז מכאן שרב יהודה חושש גם לאבא. זאת הראיה השנייה והשלישית. לגבי הראיה השנייה שהיא מהברייתא, הגמרא מנסה לדחות ולומר שאולי שם הוא אסר, פשוט כי אנחנו לא יודעים מי את האמא שלו, סוסה או חמורה, וגם דובר שאין לנו איך לבדוק, כמו שעוד מעט אסביר איך בדרך כלל היו בודקים. אבל את הראיה השלישית, שנאמרה בצורה יותר מפורשת, אי אפשר לדחות כך, וממילא המסקנה היא שבאמת רב יהודה מסתפק והולכים תמיד לחומרה, כלומר מצד אחד אי אפשר לחתן ילד שיש לו אמא סוסה ואבא חמור עם סוסה טהורה, כי אולי הולכים גם לפי האבא, ומצד שני גם אי אפשר לשדך שני ילדים שלאחד יש אמא סוסה ואבא חמור ולשני להפך, כי אולי הולכים רק לפי האמא וממילא הם לא אותו דבר. עכשיו לסיום רק נעיר שבתחתית האינטט עמוד א' הגמרא מביאה שיטה לבדוק מי הייתה האמא, שאם יש לו קול עבה או שהאוזניים שלו גדולות והזנב קטן, זה אומר שהאמא שלו הייתה החמורה ולא הסוסה, ובאמת הגמרא מספרת על רבי אבא שהוא פסק כמו רבי יהודה, וממילא כשהוא היה לוקח שתי פרדות בשביל החוש, הוא היה דואג שיבדגו שאצל שניהם האמא אותו דבר והאבא אותו דבר, כי הוא פסק כמו רבי יהודה שמספק צריך לדאוג שהאמא והאבא אותו דבר, ואגב אנחנו לומדים שאותם בדיקות מועילות מדאורייתא. וזה סיימנו לברר דעת חנניה ודעת רבי יהודה לגבי האמא והאבא, שלפי חנניה הולכים לפי האמא והאבא, לפי רב יהודה זה ספק האם רק לפי האמא או גם וגם, וראינו ששמואל פסק כמו חנניה. בזה הגענו לשורה הראשונה באינטט עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. התחלנו היום את הנושא של איסור אותו ואת בנו, וחילקנו לגבי זאת השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו את המשנה שהאיסור נוהג גם בחול וגם כשאין בית מקדש, גם בחולין וגם בקודשים. לגבי חולין וקודשים, המשנה הדגימה את זה מ-12 מקרים, נאמר את העקרונות של הדינים של אותם מקרים, כשיש לנו שתי שאלות, א', האם יש חיוב, וב', האם הבהמה כשרה. אז לגבי אותו ואת בנו, השני ששוחט יש לו חיוב מלכות, לגבי הפסול של הבהמה, אם זה חולין זה כשר, אם זה קודש, אם זה פסול, כי זה נחשב מחוסר זמן. בנוסף לזה ראינו גם את הדינים של חוץ ופנים, חולין שנשחטו בפנים פסולים, אבל אין חיוב מלכות, קודשים שנשחטו בחוץ הם פסולים וגם יש כרת ומלכות, אלא אם כן הם לא רואים להקרבה, כמו למשל באיסור של אותו ואת בנו, ואז ממילא על השני לא יהיה כרת ומלכות. עד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני דיברנו על מיניין שזה נוהג גם בקודשים, ואחר כך מיניין שזה נוהג גם בכליים. לגבי קודשים למדנו את זה מהסמיכות לפסוק הקודם שמדבר על קודשים, אבל למדנו שזה לא רק בקודשים מזה שכתוב שור, וזה כן בקודשים מזה שיש וו וחיבור. לגבי כליים רבינו את זה מהמילה או, על זה הקשנו הרי צריך את המילה או בשביל לחלק, וענינו לא צריך. למה? אז או שלומדים את זה מהמילה אותו ומהמילה בנו, שהם שניהם בלשון יחיד, אבל זה רק טוב לרבנן, אבל לפי חנניה המילה אותו תפוסה, אז אפשרות שני שזה כמו רבי יונתן שבאמת לא צריך שום לימוד בשביל לחלק, אלא זאת ברירת המחדל. עד כאן החלק השני. בחלק השלישי של השיעור ראינו באמת איפה המילה אותו תפוסה לפי חנניה, וזה לגבי המחלוקת האם זה נוהג גם באבא או רק באמא. לפי רבנן זה רק באמא, לפי חנניה זה גם באבא. לגבי זה ראינו שני דיונים. דיון ראשון זה מה המקור. לרבנן שאומרים שזה לא באבא, בהתחלה למדנו משילוח הכן, לזה צירפנו את המילה או, אבל דחינו שאותו זה לשון זכר אם כבר. לכן בסוף למדנו מהמילה בנו שהכוונה היא הבן שכרוך אחרי ההורה, וזה דווקא אחרי האמא ולא האבא. חנניה לעומת זאת למד מאותו שזה לשון זכר שזה האבא, ובנו שהוא כרוך אחרי אמו שזה האמא. זה לגבי המקור. לסיום ראינו ששמואל פוסק כמו חנניה שזה גם האבא, ואמרנו שזאת אמירה כללית יותר שיש משמעות לאבא בבעלי חיים. ואת אותו עיקרון ראינו גם לגבי הצאצאים של סוסה וחמור עם חמורה וסוס, שלפי שמואל, לפי רבנן, שזה חנניה, הצאצאים מותרים, כי לא אכפת למי הזכר ומי הנקבה, העיקר שלכל אחד יש הורי אחד סוס והורי אחד חמור, זו דעת חנניה. לעומת זאת רבי יהודה שם אמר שאסור לשדך ביניהם כי הוא חושש, הולכים אולי רק לפי האמא, וממילא צריך שהאמא תהיה אותו דבר, כלומר שתיהם סוסות או שתיהן חמורות. אחר כך התלבטנו בדעת רבי יהודה, אם הוא אומר את זה בתורת ודאי, או שגם הוא חושש, אולי הולכים גם לפי האבא, ובסוף עסקנו שגם הוא חושש לאבא, וממילא אם יש ילד של אמא סוסה ואבא חמור, אי אפשר לחתן אותו עם סוסה טהורה, כי אולי הולכים גם לפי האבא, ואז ממילא הילדים הם כבר לא אותו דבר, כל טוב.